דיברנו על זה שילד שיש לו בעיות בבית, אז אין לו ריכוז, יש לו קושי להשתלב במערכת הלימודית. חוץ ממה שיש לו, זה בעיה אחת שדיברנו שבוע שעבר. דבר שני, ברגע שיש בעיות בבית, ילד נכנס לחרדות, לפחדים, איזה בושות יהיה לי בחברה. זאת אומרת, אם ידעו עליי ואם ככה ואם ככה. החרדות והפחדים האלה, גם כן, לוקחים לו את כל הריכוז. זאת אומרת, זה עוד נושא שלוקח לילד את כל הריכוז, והילד לא מסוגל ללמוד. גם מתחים בחברה. זאת אומרת, אם יש לו קושי חברתי כזה או אחר, נותן את אותה תופעה. עכשיו, רוב הסיפורים האלה, אנחנו שומעים שהילד צריך ריטלין, שהילד יש לו בעיות של קשב וריכוז, זה לא נכון. לפחות 50% מהילדים שמאבחנים אותם כבעייתיים וצריכים ריטלין וצריכים טיפול של קשב וריכוז, 50% מהאבחונים האלה הם לא נכונים. הם לא נכונים כי בעצם יש לפעמים מועקה שיושבת על ילד, והיא לוקחת לו את הקשב והריכוז, כפשוטו, היא לוקחת לו את זה. ברגע שאנחנו לוקחים לילד את הקשב והריכוז, זאת אומרת אין לו, אבל זה לא, ולסוג כזה של מועקה, רטלין לא יעזור. זאת אומרת, גם אנחנו נותנים לו רטלין, וגם זה לא עוזר. ואז אנחנו מחפשים עוד פתרון ועוד פתרון. הרבה מסתכסך איתו, ההורים מסתכסכים איתו. עכשיו, זה כדור שלג, בגלל שברגע שהרבה מסתכסך איתו, אז הוא עוד יותר לא לומד. ברגע שההורים מסתכסכים איתו, הוא עוד יותר לומד. זאת אומרת, יש לנו איזה כדור שלג שהילד מסובך בבעיות שהוא לא אשם בהם, הוא לא אשם בהם בכלל, אבל מבחינתנו הוא אשם, מבחינתנו הוא סוג ב'. זאת אומרת, זה מה שקורה, זה מה שקורה עם כל הגלגל הזה. והגלגל הזה הוא לפעמים מסתבך עוד יותר. איפה הוא מסתבך עוד יותר? הילד הרבה פעמים, צריך לדעת, אדם שאני, לא רק ילד, גם אדם מבוגר. אנשים שנמצאים במצבי מצוקה, אנשים שנמצאים במצב מצוקה, אחד השיטות לצאת מהמצוקה זה להפעיל דמיון. אדם שאין לו כסף, הוא מדמיין שהוא יזכה במפעל הפיס, הוא מדמיין שהוא יקבל ירושה, הוא מדמיין שהוא יקבל איזו עבודה טובה, לא יודע. כל אחד עם הדמיון לאן הוא רץ. אבל חלק מהפתרונות של אנשים למצבי מצוקה, זה הדמיון. לפעמים בן אדם מרגיש, הוא לא יכול להמשיך ככה, הוא הולך להשתגע מהבעיה שלו, ומה מציל אותו? הוא מפעיל איזה דמיון חיובי. היום זה מאוד מאוד מודרני בטיפולים שעושים דמיון מודרך וקאוצ'ינג וכל כל השיטות האלה, שזה בעצם השיטות טיפול האלה הם משתמשים באינסטינקט הטבעי של הבן אדם. לאדם יש אינסטינקט הגנה טבעי שברגע שיש לו קושי לא פתיר הוא בורח לדמיון. יש לכל בן אדם יש כזה אינסטינקט טבעי, כשיש לו קושי לא פתיר הוא בורח לתוך איזשהו דמיון, וככה הוא זה. אז היום זה כבר נהיה הליך טיפולי כזה, שמכניסים את האדם, עוזרים לו להיכנס לאיזה דמיון מודרך, עוזרים לו כל הזה. בעצם כל הטיפולים האלה הם לא נכונים. לדעתי לא רק שהם לא נכונים, הם אפילו מזיקים. הם אפילו מזיקים. משל למה הדבר דומה? ילד נופל, מקבל מכה, אז האמא באה ואומרת, איפה קיבלת מכה? ביד? אני אתן לך נשיקה. ואז אמא נותנת לו נשיקה ביד, וזה אמור שעכשיו הוא כבר לא יפקה. וזה עוזר. עובדה שהפטנט הזה, כבר כמה דורות טובים, עובד. ילד נופל, קבל מכה, אמא נותנת לו נשיקה ביד, וזה עוזר. מה קורה עם ילד שובר את היד? אם יש לו שבר. האם יעזור הנשיקה שאמא תיתן לו ביד? היא לא תעזור, כי הכאב הוא נוראי, והכאב ימשיך. אבל האמא חושבת, נתתי לך נשיקה ביד, עכשיו אתה סתם מתפנק. למה אתה ממשיך לבכות? תמיד שקיבלת נשיקה ביד, לא בכית. עכשיו אתה ממשיך לבכות, אז אתה סתם מתפנק. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום, מצפים מילד שהוא ימשיך עם הדמיון הזה, גם איפה שזה לא נכון. אז הנזק הראשון, שאנחנו לא תמיד מבינים שהדמיון לפעמים מכסה על בעיה מאוד אמיתית, כמו שבר למשל, שזה בעיה מאוד אמיתית, מאוד, מאוד רצינית, ואנחנו רוצים להסתמך על הדמיון, לפתור אותה. אין כזה פתרון. אין פתרון של דמיון לשבר. יש עוד בעיה. יש עוד בעיה. אחד הסכנות של פתרון באמצעות דמיון, שזה יוצר לילד הרגלים, גם באנשים מבוגרים זה קיים, אבל בילד עוד יותר קיצוני, זה יוצר הרגלים של לערבב דמיון עם מציאות. יש הרבה ילדים שלוקים בתסמונת של ערבוב דמיון עם מציאות, שהם רוצים משהו, הם רוצים, גם אנשים מבוגרים יש להם את התסמונת הזאת. אני זוכר שבזמנו סיפרו רבי זקשר ראשי של סלבודקה לא הרשה לבחורים ללמוד מהר"ל, רק אם יש לך רבה שילמד אותך. אבל אם אין לך רבה שילמד אותך את המהר"ל, ללמוד לבד מהר"ל הוא לא הרשה. למה? הוא אמר שהמהר"ל הוא מאוד עמוק ומאוד מאוד קשה. מה קורה לבחור צעיר שלוקח ספר מאוד עמוק ומאוד קשה? חלק קטן הוא מבין, והשאר הוא משלים הבנה באמצעות הדמיון. זאת אומרת, נדמה לו שהוא מבין. הוא משלים את ההבנה עם דמיון. אחרי שהוא מתרגל ללמוד ככה מהר"ל, הוא גם ילמד ככה גמרא. זאת אומרת, הוא בסכנה. הוא בסכנה, אחרי שהוא יתרגל שיש דבר כזה להשלים הבנה עם דמיון, אז הוא בסכנה שזה יקרה לו לא רק במהר"ל, אלא זה יקרה לו גם בגמרא. זה תמיד הבעיה. עכשיו, בילד זה עוד יותר מסוכן. בגלל שילד מטבעו יש לו נטייה לכיוון הזה. ילד מטבעו יש לו נטייה לערבב דמיון עם מציאות. כשאני רואה של כל השכנים שלי יש אופניים ולי אין אופניים, אז אני בדמיון, אבא שלי יקנה לי אופניים. והדמיון הזה נותן לי את הפרנסה, איך אני חי עכשיו, למה אין לי אופניים לכולם יש? לי יש בדמיון שאבא שלי יקנה לי אופניים, גם לי יהיה אופניים. אחר כך ששואלים אותו, יש לך אופניים? הוא מספר שכן. כי הדמיון שאבא שלי יקנה לו אופניים כבר קיים, והוא כבר יש לו אופניים. עד כאן זה בסדר. אבל אחר כך זה הולך הלאה והלאה, וילד יכול לבוא הביתה ולספר סיפור, משהו שקרה בחיידר, ולא היה ולא נברא. והילד ממשיך וחי בעולם של דמיונות, והוא מסתבך על כל הראש. זה ממש דברים מאוד מאוד מסוכנים אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, עוד הפעם אני אומר, זה לא משהו, אבל פשוט אצל ילדים זה יותר קיצוני גם מבחינת הנזק, כי אצל ילד אין גבולות, הכל מתשתש. וגם הלימוד שלו הופך להיות, נדמה לו שהוא הכין שיעורים, הוא לא הכין שיעורים, אבל בדמיון הוא חושב שהוא כן הכין שיעורים, אז זה בסדר. באמת ושקר ומציאות לדמיון, הכל מתערבב אצל ילדים בצורה לא פשוטה. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בכל המצבים האלה זה שהילד חי במלכוד של מסוכנת. זאת אומרת, בגלל שיש לו מצוקה רגשית, בגלל שהוא לא יכול כל כך ללמוד, בגלל שקשה לו כל המצב, הרבה מסתכל עליו בתור ילד לא שווה. בתור ילד שהוא בעיה. פה הנקודה הראשונה. איך הרבה מסתכל עליו? והכיתה שלו מסתכלת עליו בתור ילד לא שווה, והוא מסתכל על עצמו בתור ילד לא שווה. יש לי את זה משלוש מקומות, פתאום הילד נהפך להיות משהו לא שווה. הוא נהפך להיות לא שווה. עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מנסים את הרטלין, ומנסים טיפולים, ומנסים מטפלים, ומנסים כל מיני דברים, שבעצם הטיפולים האלה לא עוזרים ולא יכולים לעזור, כי לילד באמת יש בעיה אחרת לגמרי. יש לו בעיה אחרת לגמרי. היה לי השבוע סיפור עם ילד שאימא שלו גילתה שאבא שלו משתמש לפעמים בסמים. וזה לא ממש אבא שלו, זה זיווג שני, זה הוא בן שלה ולא בן שלו, לא משנה, אבל הוא הגדול בבית. והיא גילתה שהוא, ואז היא באה אליו בטענות, שהיא לא מוכנה דברים כאלה בבית, מה זה סמים, מה זה כזה תופעה. הוא התרגז, והתחיל לאיים עליה שייתן לה מכות. היא שמעה שהוא מאיים עליה ככה, הזמינה משטרה. משטרה באה, אז המשטרה כבר, הסמים נהיה כסף, המכות נהיה כסף קטן, המשטרה יש לה מציע פה, היא תפסה מישהו עם סיפור של סמים, שהמשטרה זה הרבה יותר פרנסה, הסיפור הזה מהסיפור הזה. בקיצור, ממשהו קטן, מסכסוך קטן, נהפך להיות פרשה. נהפך להיות פרשה. עכשיו, לאיזה פחדים הילד הזה נכנס? אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר כשהוא רואה משטרה וסיפור של סמים, ולקחו את הזה עם הזיקים על הידיים, את ה...
בן כמה ילד?
ילד בן כיתה זין, ילד בן 13 בערך. ולקחו את האבא עם הזיקים. זאת אומרת, יש לנו פה את כל ההצגה, את כל התסמונות. בבוקר הוא בא לחדר, הראש שלו, איפה נמצא הראש שלו? בטח לא בלימודים. שום אופן לא בלימודים. הרבה, ארבע פעמים אמר לו להקשיב, לא מקשיב. איפה אנחנו עושים את הרי עם האצבע? הוא לא יודע. הוא הזהיר אותו ארבע פעמים, לא עזר, לך הביתה, אתה לא חוזר בלי פתק מההורים. הוא יכול עכשיו לבקש פתק מההורים, אחרי שיש כזה פרשה בבית, אחרי שיש כזה סיפור, הוא יכול לבקש פתק מההורים. לא. אבל הרבה אמר, אתה לא חוזר בלי פתק מההורים, זה סיפור שקרה ממש טרי. הרי אתה לא חוזר בלי פתק מההורים, אז הוא לא בא לחדר, אז הוא הלך בבוקר, הסתובב באיזה סופר, הסתובב פה, הסתובב שם, כל הבוקר הסתובב, כאילו הוא היה בחדר. אז כלפי החדר הוא לא בא כי אין לו פתק מההורים, כלפי ההורים הוא הלך בחדר. ומתחיל להיות פה תסבוכת, מתחיל להיות פה תסבוכת לא פשוטה.
החיידר במקרה יודע מהסיפור או ש...
החיידר לא ידע מכלום, החיידר לא ידע מכלום, וכשהסיפור הגיע אליי, הדבר ראשון, מה שעשיתי זה הלכתי, ישבתי עם הרבה וסיפרתי לו את הסיפור והסברתי לו מה הולך פה. אבל זה 90% מהמקרים, אין מי שיבוא לרבה ויגיד לו מה הולך פה. זאת אומרת, ואז הרבה מתחיל להתקוטט איתו. ואז הילד, זה מערכת נורא נורא, נורא נורא לא פשוטה, נורא נורא לא פשוטה. ולכן כשאנחנו צריכים לדעת, בעיות קשב וריכוז, יש להם המון המון מאפיינים. הם לא רק מאפיין אחד. ילד שלא יכול ללמוד ולא לומד ואין לו ריכוז בשיעור, אם רק זה הסימן, אז הדיאגנוזה היא לא נכונה. היא לא נכונה. למרות שהרבה צועקים כן, 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 הוא לא לומד אף מילה, הוא לא בעניינים והוא זה, הדיאגנוזה היא לא נכונה. לבעיות קשב וריכוז יש המון המון סימנים. זה לא רק דבר אחד, זה לא רק תסמונת אחד, ודאי לא דווקא ההתנהגות בכיתה. ילד יכול לשבת שעתיים, לשחק שח, לעשות סודוקו. אני נותן דברים נורמליים, כן? אין לו בעיות קשב וריכוז, זה לא נכון. זה לא נכון. אם הוא יכול שעתיים לשחק שח, אם הוא יכול לעשות סודוקו, אם הוא יכול... כל הדברים האלה שהם נורמליים לילדים, אם יש לו סבלנות ויש לו ריכוז לעשות אותם, פירושו אין לו בעיות קשב וריכוז. כי בעיות קשב וריכוז זה משהו במוח, זה משהו נוירולוגי. ולא יכול להיות שבכיתה הנוירולוגיה ככה, ובבית הנוירולוגיה היא ככה. המוח הוא אותו מוח, הגוף הוא אותו גוף. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות נכון. הרבס היום מחפשים חיים קלים, והם ישר שולחים את ההורים לפה. אבל אפילו אם אנחנו לא מגיעים לפה, אפילו אם נגיד שאתה עצלן ולא רציני ולא לומד טוב, אפילו טענות הנורמל, אני לא מגיע אפילו לבעיות קשב וריכוז, אבל יש לי טענות לילד, למה אתה לא לומד? ואנחנו לא מבינים שהילד לא לומד כי הוא במצוקה רגשית קשה. הוא במצוקה רגשית מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני פה רוצה להגיע לשאלה הכי חשובה. איך עוזרים לכזה ילד? איך עוזר? מה, אני יכול עכשיו לפתור לו את הסכסוך בבית? לא. אני לא יכול לעזור לו על הסכסוך שיש בבית. הסכסוך שיש בבית הוציא את הילד מהשלווה שלו, הוציא אותו ממנוחת הנפש, והוא במצב מאוד מאוד קשה. הוא מצב קשה, באמת קשה. אני לא יכול לעזור לו בנושא הזה. לא יכול, זה קיים. יש פה בעיה שהיא קיימת, אני לא יכול לעצור אותה. מה שאנחנו צריכים לעשות עם ילד, זה ללמד אותו את הטכניקה של ההדחקה. או יותר מדויק, את הטכניקה של השליטה. יש, ילד צריך ללמוד את הטכניקה של ההדחקה, את הטכניקה של השליטה. מה אני מתכוון? אני לוקח ילד ואני אומר לו, רבת עם אח שלך על כדור. אתה רצית לשחק עם הכדור, אח שלך רצה לשחק עם הכדור, רבתם מי יקבל את הכדור. הוא בכוח נותן לך מכה ולקח לך את הכדור. מה אתה עושה? אתה בוכה. אתה בוכה. למה? כי הוא לקח לך את הכדור ונתן לך מכה. פתאום נכנס אדם זר לבית. אדם זר שאתה קצת מתבייש ממנו. מה אתה עושה? אתה מפסיק לבכות. אתה כאילו משתלט על בשביל הכבוד שלך, בשביל הכבוד העצמי שלך, למרות שאתה עכשיו לקחו לך את הכדור, למרות שנתנו לך מכה, ואתה רוצה לבכות, אתה מרגיש צורך לבכות, אבל עובדה שאתה יכול להפעיל, זה כל אדם ככה, כל אדם שיש לו בעיה, את הבעיה שלי אני מוכן לחשוף לרובן, אני לא מוכן לחשוף לשימון. שימון לא יראה אותי בוכה. או שימון לא יראה אותי... לכל אדם יש את הגבולות, מי יראה אותו ומי ידע עליו את, את הבעיה שלו. אז כשאדם בא ועומד מול מצב, ואני לוקח דברים מהחיים של הילד, לא מהחיים שלנו כמבוגרים. זאת אומרת, לא לקחת דוגמאות מה אני הייתי עושה במצבים כאלה, אני חייב לקחת דוגמאות מתוך החיים שלו, איפה את, ולהסביר לו שכשאתה לא בוכה בגלל שנכנס מישהו שאתה לא רוצה שיראה אותך בוכה, זה נקרא, אתה מפעיל טכניקה של השתלטות. אתה משתלט על הסיפור. ואיך אתה יכול להשתלט על הסיפור? הרי זה מפריע לך. הרי אתה רוצה לבכות. הרי לקחו לך את הכדור. אתה הרי כן רוצה לבכות. התשובה היא, יש לאדם מנגנון של הדחקה. לאדם יש מנגנון שהוא יכול את מה שמפריע לו עכשיו, להדחיק הצידה, עכשיו זה לא עובד. עכשיו זה לא קיים. יש כוח כזה ביד כל אדם וגם ביד כל ילד. יש מנגנונים של הדחקה שאנחנו יכולים להשתמש איתם, רק מה? לא תמיד אנחנו משתמשים איתם, אנחנו צריכים רמה מאוד מאוד גבוהה של סיבה להשתמש, כמו מישהו שאני מתבייש ממנו. לא להקשיב בשיעור, אני לא מתבייש. נתחיל ככה. לא להקשיב בשיעור, אני לא מתבייש. שיראו אותי בוכה, השכן, אני כן מתבייש. שאני לא מקשיב בשיעור, אני לא מתבייש. אני עכשיו לא יכול להקשיב, אני עכשיו, הראש שלי מוטרד ממשהו, להגיד לילד שבגלל שזה בושה לא להקשיב בשיעור, תשתלט ותקשיב, זה לא הולך, כי הוא לא מתבייש, הוא באמת לא מתבייש מלא להקשיב בשיעור.
אבל הרבי יכול לגרום לו להבין שזה בושה, למה? הוא יגיד לו, תראה, אני אשאל אותך שאלה באמצע השיעור ולא תדע לענות, זה כן אולי יבייש אותו שהוא לא יודע.
זה מדי, איך אומרים, יש בנזיקין, יש מזיק ויש גרמה ויש גרמי. זה קצת גרמה. אתה בפלפול רוצה, אתה אומר לו, שמע, אם הרב ישאל אותך שאלה ואתה לא תדע, זה יבייש אותך, את הבושה הזאת אתה לא רוצה. זה מדי רחוק. אנחנו צריכים, כשאני דיברתי על מישהו שנכנס הביתה, אני לא יכול שהרגע הוא יראה אותי בוכה. אבל לא שבעוד שבוע הוא לא יראה אותי בוכה. זה מדי רחוק. ילד אין לו מנגנון כזה, זה לא עובד ככה. המנגנון של ילד עובד תמיד מהרגע להרגע. ילד לא יכול לעבוד על כשהייתי צעיר, היה לשיטה לקחת בחור שלא לומד, ולהגיד לו, אם עד סוף זמן חורף, נגיד מראש חודש חשוון, או אפילו מעכשיו, שאנחנו כבר בחודש כסלב, אם מעכשיו עד סוף זמן חורף אתה לומד טוב ברצינות, אתה מקבל בין הזמנים, אתה מקבל לעשות רישיון נהיגה. בחור שלא כל כך רוצה ללמוד ולא אוהב ללמוד, ויש איתו בעיות, אני מציע לו כזה פיתוי של רישיון נהיגה, זה היה נראה לי מיינוי למעבה בשביל כזה בחור, והאבא אמינה שלי הייתה שהוא ילמד. לא היה מקרה אחד שהפרס הזה הצליח. לא היה דבר כזה, לא היה מקרה אחד כזה. למה? כי זה מדי רחוק. אני אתן לו בניסן רישיון נהיגה שהוא יקבל את זה בתמוז או באב עד שהוא יגמור ללמוד. זה לא עובד אצל ילדים. זה לא עובד אצל ילדים. כמו שאצלנו כמבוגרים, אני אומר לך שאם תהיה צדיק, אז אחרי 120 יהיה לך גן עדן. זה לא מספיק חזק בשביל שאתה תהיה צדיק. זה לא מספיק חזק. ילד צריך דברים שהם בטווחים של מהרגע לרגע. ילד לא בנוי על דברים, לשני הכיוונים, גם לכיוון של להתבייש וגם לכיוון של מתנות ופרסים. עדיף לתת לו פרס קטן מהיום להיום מאשר פרס גדול במה שנקרא במצטבר. הפרס הגדול במצטבר פחות עובד מאשר הפרס הקטן של מהיום להיום. זה בדוק ומנוסה הדברים האלה. אבל אני מדבר על טכניקה ולא על עצה. זאת אומרת, אם אני אגיד לו עצה תדחיק, העצה לא תצליח. הילד לא יכול לקבל ממני כזה עצה, והוא לא יהיה מסוגל לבצע את זה. אני מדבר על טכניקה. זה הנקודה. אני מדבר ללמד ילד טכניקה של הדחקאי. הרי הדחקאי היא סוג של, נגיד ככה, כשמלמדים בצבא מישהו שיש לו תפקיד, נגיד טייסים או אנשי מודיעין, שיש להם תפקידים עם הרבה אינפורמציה, ומלמדים אותם מה יקרה אם אתה טיפול בשבי ותעמוד לחקירה, איך אתה לא תגלה סודות? איך אתה תגן על עצמך לא לגלות סודות שאתה יודע? והיום הם כבר, ההנחיות היום בצבא זה 24 שעות. אל תגלה סודות, רק 24 שעות הם מבקשים ממנו לא לגלות סודות, אחר כך אנחנו נסתדר. תן לנו רק 24 שעות להתארגן. בסדר, אבל גם ב-24 שעות, אתה עומד מול חוקרים סדיסטים, שלא אכפת להם שום שיטה, העיקר להוציא ממך את המידע, איך אדם יעמוד גם את ה-24 שעות, איך הוא יעמוד. אז מה שעושים בכל הצבאות בעולם, ממש בכל העולם, מלמדים את האנשים האלה טכניקות של הדחקה. זאת אומרת, אתה תעבור עינויים סדיסטים, ואתה תדחיק תדחיק את הכאבים למקום שלא יהיה חיבור בינך לבין הכאב. יש דבר כזה. אדם יכול לעשות מין הדחקה כזאת שהוא מיוצר נתק בינו לבין הכאב. זה נקרא ריכוז הפוך. זאת אומרת, כמו שאחד, על הבריסקי רוב מספרים, שהיה צריך לעבור ניתוח, אז הוא אמר שלא יעשו לו הרדמה, הוא ייכנס לסוגיה בלימוד בריכוז מלא, הוא לא ירגיש כלום. יכולים לחתוך, הוא לא ירגיש שום דבר. וכך הבא. חתכו אותו והוא לא ירגיש שום דבר. לפעמים אדם נמצא, זה בעצם, מה זה? זה צורה של הדחקה. הריכוז שלי נמצא עכשיו בלימוד, ואלה, אני לא מרגיש שום דבר מה שקורה איתי. אני לא מרגיש שום מה שעושים איתי. טוב, זה כמובן אודום גודל מאויד, יש לו את הזה. אבל בעצם הטכניקה בבסיס של הרעיון, הטכניקה, בכל הסיפורים האלה זה אותה טכניקה. יש טכניקה של הדחקה. השאלות תמיד זה מה הגבול. אז להגיד שאני אלמד ילד לעבור ניתוח ולא להרגיש כלום, זה כמובן אין דבר כזה בעולם, כן? לא שייך עד כדי כך. אבל אני מדבר עכשיו על שאלה אחת. אנחנו יודעים אלו מציאות, ואתה צריך עכשיו להקשיב לפרק אלו מציאות, ולא לחשוב על מה קורה בבית. זה בעצם הנושא. לא להרגיש ולא לחשוב את ה... מה קורה בבית. זה הדחקה, זה הדחקה, שאם נלמד ילד את הטכניקה של ההדחקה, הוא יהיה מסוגל. עכשיו, איך אנחנו מלמדים אותו? דבר ראשון, אנחנו לוקחים 3-4 דוגמאות מהחיים שלו, איפה הוא מבצע הדחקות. קודם כל, להראות לו שיכיר שיש לו כזה מנגנון. איפה אתה, איפה אתה מתחיל? איפה זה קיים אצלך בחיים הפרטיים שלך היום? לא מה אתה עצה, מה אתה עושה, אלא איפה באמת יש לך את הטכניקה הזאת של ההדחקה. איפה זה קיים אצלך? זו שאלה ראשונה, אני מראה לו. אני מראה לילד איפה זה קיים אצלך. כמו שתתתי דוגמה, אתה לא תפקה כשמישהו רואה, אתה נורא נורא מקנה, ואתה לא תראה שאתה מקנה כי זה לא הכבוד שלך. הנה, זה עוד פעם צורה של הדחקה. זה צורה של הדחקה. אתה מקנה במישהו, ואתה לא מראה שאתה מקנה, כי זה לא הכבוד שלך לקנה בו. כן, יש כל מיני דברים שאנחנו משתמשים כילדים. אנחנו משתמשים עם הדחקות שאני משתלט על ה...
כבוד יש שם?
מה?
כבוד יש שם סיבות להדחקה?
כן, יש פחד. יש פחד. אתה לא מגיב הרבה פעמים, למרות שאתה רוצה להגיב, בגלל פחד. זו עוד צורה של הדחקה. הפחד גם יוצר... הפחד גם יוצר הדחקה. עכשיו, זה לא רק כבוד ו... פחד, יש לפעמים גם אינסטינקט של, למשל, אני מאוד רוצה משהו ואני רואה שאבא נורא עצבני עכשיו ונורא צועק, אז אני אומר, אם עכשיו אני אבקש, הוא יגיד לי לא. אז אני לא אבקש עכשיו, אני אחכה שהוא יהיה פחות עצבני. זה עוד פעם, נכון שהרעיון הוא רעיון, הוא השקפה, אבל הביצוע זה הדחקה. כי ילד רוצה, הוא אומר מה שהוא רוצה. ילד לא יכול להתאפק. ילד בטבעו, הוא אומר כל מה שהוא רוצה. יש לו אינסטינקט כזה שהוא מזהה, עכשיו זה לא הזמן להגיד, ואז הוא שותק והוא לא אומר. יש דוגמאות שילד משתמש עם הדחקה. אז קודם כל אני מלמד אותו את הדוגמאות, איפה אתה משתמש. אז דרך הדוגמאות שאני מלמד אותו, אז הוא בכלל מכיר שיש כזה מושג בעולם, שיש כזה מושג בעצמו, בתוך עצמו, יש לו כזה כוח. קודם כל אני מגלה לו, שיש לו כזה כוח. אחרי שגיליתי לו שיש לו כזה כוח, אני מתרגל איתו הדחקות, לא במקום שאני רוצה להגיע לתוצאה עכשיו, אלא הדחקות שקל לו לבצע עכשיו, בלי שום מאמץ. דוגמה. בוא אני אלמד איתך עכשיו משהו, איזה חומר לימודי, ואנחנו נשים נגן ויהיה מוזיקה, והמוזיקה כאילו יכולה להפריע לנו ללמוד, ואנחנו נלמד כאילו שאין מוזיקה. זאת אומרת, אתה תדחיק את הרעש של המוזיקה, או מישהו יישב עם פטיש וידפוק, ואנחנו נלמד, ואתה תדחיק את הרעש של הפטיש שדופק, ובכל זאת תשתלט על זה ללמוד. זה הדחקה שילד יכול לבצע אותה. רוב הילדים מסוגלים לבצע כזה סוג של הדחקה שיש רעש מסוים בסביבה ולמרות הרעש אנחנו לומדים.
לא הרבה זמן.
מה?
לא הרבה זמן אבל.
לא משנה. לא הרבה זמן, אבל המעט זמן שהוא עשה את זה, הוא תרגל טכניקה של הדחקה. נכון? אם הוא יתרגל את זה 50 פעם, אז כן יהיה הרבה זמן. אם הוא יתרגל, אנשים שגרים צמוד ל... פסי רכבת, אנשים שגרים צמוד לתחנת מכבי אש או אמבולנסים, כן, אנשים מצליחים לישון בלילה מלא למרות שכל 5 דקות יש איזה סירנה או רכבת או... מה?
הבוקר שומעים את המואזין.
כן, המואזין, בדיוק, לא שומעים אותם. זה לא התרגלנו, זה הדחקה. המוח שלנו מתורגל להדחיק את הרעש הזה, אבל זה קיים. יש לכל אדם מנגנונים כאלה שהוא יכול להדחיק דברים מסוימים, ואז הם לא קיימים. ובעצם בלי זה לא היינו יכולים בכלל לחיות. זה כל השליטה שלנו כל השליטה שלנו היא הכוח ההדחקה שיש לאדם. אני כבר לא מדבר על זה ש... כל הצרות שבן אדם שומע, אם היה זוכר אותם כל הזמן ושומע וחושב עליהם כל הזמן, הוא לא יכול לשרוד. אפילו הצרות הפרטיות שלו, אני לא מדבר על צרות של אנשים אחרים. איך אדם שורד את כל, רק עם הדחקה. רק עם הדחקה. אומרים לבן אדם, גילו לך את המחלה. איך הוא חי? איך אשתו והילדים חיים? איך הם חיים? כשהם יודעים ש... שגילו את המחלה ואני כאילו שאתה עם פסק, אתה... רק על ידי כוח ההדחקה אנשים יכולים. עכשיו, ילד, ההדחקה שלו היא מינימלית, כמו שאתה אמרת, לא הרבה זמן. אומרת, יש לו הדחקה, אבל היא מינימלית. אבל אני מלמד אותו טכניקות של הדחקה. אני מלמד אותו, בוא נפעיל הדחקה, בוא נלמד עם רעש. אני מלמד אותו, בוא תהיה באיזה מקום עם ילדים, ו... שום דבר לא יפריע לך, גם שאומרים עליך ככה או צוחקים עליך ככה. יש לזה טכניקות להדחקה, שבתרגולות מסוימות ילד לומד לתרגל אותם. כל דבר אדם יכול לתרגל, וברגע שאדם מתרגל אותו, הוא מקבל על זה שליטה וזה עובד. זה בכל תחום בחיים ובכל שטח. זה קיים, השיטה של לתרגל, השיטה של לתרגל היא שיטה שהוכיחה את עצמה יותר מכל שיטה אחרת. כי ברגע שבן אדם מתרגל דברים, אז הם קיימים. היה לי פעם סיפור עם בחור שלא הצליח להתחתן, כי הוא היה טיפוס שקשה לו לדבר. הוא הלך לפגישה עם בחורה, לא היה מדבר כלום. לא מדבר כלום. היה לו מין סגירות כזאת. הוא לא היה מסוגל, לדבר. אז זה לא רק לדבר. הוא לא היה מסוגל להתפלל לפני עמוד. הוא לא היה מסוגל לעשות קידוש לפני אנשים אחרים. הוא אומר, איך אני אתחתן? מה, אני אעמוד בתור נשוי לפני אשתי ועשה קידוש? אני לא מסוגל. אני אעמוד לפני ההורים של אשתי ועשה קידוש, לפני הגיסים שלי ועשה... לא מסוגל. זאת אומרת, היה לו מין בלוק כזה, שהוא לא מסוגל להתפלל לפני עמוד, הוא לא מסוגל... הוא אומר, אם חד וחלילה אבא שלי ימות, אני לא יכול להגיד קדיש. אני לא יכול לעלות את הכנסת להגיד קדיש, אין דבר כזה. אז טוב, אבא שלו לא מת, ברוך השם, אבל כשהגיע לשידוכים, פתאום הוא מגלה שהוא לא יכול. עכשיו, איך פותרים כזה בעיה? מסבירים לו? מה יש להסביר לו? מה אני יודע שהוא לא יודע בתחום הזה? הוא לא יודע שאי אפשר להתחתן ולי לדבר? מה אני אסביר לו? אין לי מה להסביר לו. אז צריך ללמד אותו טכניקה של הדחקה. הדחקה של מה? הדחקה של הפחד. יש מושג שנקרא אינטה דציבורה. יש אנשים שהם לא מסוגלים לדבר לפני אנשים אחרים. הם לא מסוגלים להתפלל לפני עמוד, לא מסוגלים לתת שיעור, לא מסוגלים לתת הרצאה, לא מסוגלים לתת שום דבר, כי זה סוג של אינטה דציבורה. עכשיו, האנשים האלה הם לא פחות מוכשרים או פחות טובים מאנשים שכן מסוגלים, לפעמים להפך. דוגמה, החזוני שהיה לו אמת הציבור, החזוני שלא היה מסוגל אף פעם בחיים, הוא לא דיבר אף פעם בשום מקום, ואף פעם לא התפלל לפני עמוד, גם לא ביורצייט של ההורים שלו. לא היה מסוגל. החזוני שהיה אמת הציבור, והוא היה גדול הדור. והיה יכול להכריע בשאלות של פיקוח נפש הכי חמורות, היה יכול להכריע בשאלות הלכתיות הכי חמורות. זאת אומרת, לא היה לו חוסר ביטחון עצמי. אין את הציבור הזה, זה תכונה. עכשיו, לוקחים כזה בחור, מלמדים אותו טכניקה של הדחקה, טכניקה של להתגבר על, על הבעיה. ברגע שהוא לומד את הטכניקה של ההדחקה, הוא מסתדר והבעיה נפתרת. אותו דבר צריך לעשות עם ילד. אנחנו צריכים לקחת כזה ילד וללמד אותו את הטכניקה של ההדחקה. זאת אומרת, אמרתי, אני מתחיל איתו עם רעש. אתה תהיה בתוך רעש ואתה תלמד כאילו אין רעש. אחר כך, אני אומר לו, תשמע, עכשיו אני הולך למקום שיש ילדים שהם רעים והם יצחקו עליך, ואתה תיתן להם לצחוק עליך ולא אכפת לך. כאילו, אתה לא נפגע ולא לא מעניין אותך ולא... שיגידו מה שהם רוצים. זה נשמע כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. אבל עושים את זה בשלב ראשון, לוקחים אותו לילדים שהוא לא מכיר אותם והם לא מכירים אותו. זאת אומרת, לוקחים אותו לסוג ילדים שבאמת אין לו אצלהם שום, אין להם משקל. זה לא החברים שלו, זה לא החברה שלו, זה לא שום דבר. שיעבור את זה קודם עם ילדים שהם לא מכירים אותו והוא לא מכיר אותם. אז אני פעם עשיתי עם ילד כזה תרגיל, ואמרתי לו, בוא תעלה על משקל, נשקול אותך. עכשיו גם לקחתי אותו ל... אני ארגנתי אפילו ילדים שיעשו לו את זה, שקצת ככה יצחקו עליו, ילדים שלא מכירים אותו. אחר כך אמרתי לו, בוא נעלה על המשקל, תגיד לי כמה קילו ירדת במשקל מזה שצחקו עליך. אתה רואה כלום, לא קרה לך כלום. אני לא קרה לך כלום, לא ירדת קילו אחד למשקל. אין לך שום נזק, הכל דמיונות, הכל כלום. כל כלום. לא טוב, תאר לך שאתה עובר על יד רפת, והפרה צועקת מו, ומישהו שמבין בפרות אומר לך, היא מקללת אותך עכשיו, היא צוחקת עליך עכשיו. אז מה, אתה מתרגש? אכפת לך מה הפרה אומרת עליך? או הכלב נובח עליך, אכפת לך מה הוא נובח, אם הוא מקלל אותך, אם הוא צוחק עליך, אם הוא אומר עליך. לא מעניין אותך. לא מעניין אותך. עכשיו, אם אתה היית מתייחס לילדים שצוחקים עליך כמו פרה, כמו כלב, כמו חתול, כמו כל זה, לא אכפת לך, כי יגידו מה שהם רוצים. זה לא מעניין אותך. זה כמעט בלתי אפשרי כשזה מול החברה שלי, שאני חי בתוכה, מול הכיתה שלי, מול השכנים שלי. בתוך המעגל החברתי, זה כמעט בלתי אפשרי להגיד מה אכפת לך. זה מאוד 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 קשה. אבל תשחק כאילו לא אכפת לך. אני לא יכול להגיד לו מה אכפת לך, כי זה לא נכון. אין לי ילד שעומד בזה, אבל אני יכול להגיד לו, תשחק כאילו לא אכפת לך. עכשיו, כשאני אומר לילד, תשחק כאילו לא אכפת לך, איך הוא יכול לשחק? רק בשיטה אחת, הוא מפעיל מנגנון של הדחקה. הוא כרגע לא שם לב, הוא מדחיק את מה שהם אומרים לו, הוא מדחיק את מה שהוא מרגיש. כי באמת, אני לא יכול. אני לא יכול יעשו לי דבר כזה. בסופו של דבר, אנשים שחיים עם מנגנונים של הדחקה, יכולים לעבור כל מצב, יכולים לעשות כל דבר, וחס ושלום, לפעמים זה גם כל הפושעים שורדים דרך המנגנון הזה. לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל הייתי פעם בכלא, בא אליי אחד, שאל אותי אם זה, הוא עושה טוב שהוא רצח מישהו, והוא כל יום מדליק נר לעינוי נשמתו של, של הנרצח, אם זה באמת מועיל, אם זה מועיל הנר הזה, אם זה באמת יעזור להוא בגן עדן, לבן אדם שהוא רצח. זה נשמע מצחיק, כאילו מה, הבעיה של הבן אדם ההוא זה שאם יש לו נר או אין לו נר, הבעיה של בן אדם שאתה רצחת אותו. זה הבעיה שלו, לא הנר, שכן יש לו נר, אין לו נר. איפה הבעיה הזאת? הוא הפעיל מנגנון של הדחקה. אין קשר בין מה שהוא עשה לבין... זאת אומרת, הוא רצח, אבל אין איזה קשר. זה לא... הנה, זה דוגמה שאדם... ואז אין לו בעיה לרצוח עוד הפעם. בגלל שהוא מפעיל כזה מנגנון של הדחקה, אין לו בעיה לרצוח. תמיד חושבים, מה המצפון שלו? מה הוא מרגיש על זה שהוא הרג בן אדם, שהוא רצח? מה הוא מרגיש עם זה? הוא לא מרגיש. ולמה הוא לא מרגיש? כי הם עובדים עם איזה מנגנון של הדחקה. אז כמובן, זה יכול להגיע למקומות הכי גרועים, הדברים האלה. אבל אני מדבר על מצבים לא עד כדי כך קיצוני. אני מדבר על ילד שנמצא מצב של מצוקה. ילד שנמצא מצב של מצוקה, הדרך היחידה שאני יכול לעזור לו, זה להפעיל עליו מנגנון של הדחקה. ללמד אותו איך... הוא מדחיק את המצוקה ולא נותן לה לשלוט על הרגשות שלו, לשלוט על הריכוז שלו, לשלוט על היכולות שלו. יש הרבה הורים שהם הולכים בשיטה אחרת, הם מנסים להפעיל את ההדחקה לא במודע, הם לא מבינים מה הם עושים, אבל בתת מודע הם מפעילים את ההדחקה על ידי פינוק. זאת אומרת, הילד יש לו בעיה, נקנה לו בגדים חדשים כל יומיים, נקנה לו אופניים חדשות, נקנה לו אופניים חשמליות, ונקנה לו נגן, ונקנה לו פלאפון, ונקנה לו... כל הזמן ישפוך עליו כסף, ייתן לו... ואז הילד יהיה כל כך שמח עם מה שנתתי לו, הוא ישכח את הצרות שלו, הוא ישכח את ה... את ה... מה?
שאלה מה עדיף, האם לזכור את הצרות או להיות מפונק?
אז זהו, אז זה צריך לדעת שהפינוק הזה לא פותר בעיה, זה לא נכון. הוא לא פותר בעיה, הוא הורס את הילד, הוא הורס את הילד שהוא גורם לו, באמת הפינוק הזה הוא פינוק הרסני. הוא מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד הרסני, ולא כדאי ללכת. רוב ההורים הולכים בשיטה הזאת של לפצות את הילד, לתת לו פיצויים על הבעיה או על ה... או על הסבל. זה הליך מאוד מאוד מסוכן ולא כדאי. עדיף ללמד ילד להתמודד, לא להיבהל מהחיים הקשים של ההתמודדות, לא להיבהל מהקושי של ה, של ה, של הצורך להתמודד. ילד חי עם זה, זה לא בעיה. ילד יכול לחיות עם דבר כזה. אנחנו צריכים ללמד אותו שיש דבר כזה להתמודד, ואפשר להתמודד ואפשר לחיות עם זה. אפשר להסתדר עם זה, ואל תרשה לעצמך, לא מספיק שיש לך את הבעיה הזאת, אתה צריך שיהיה לך עוד בעיה. כאילו, נקודת המוצא שאני בא אליו, אני אומר לו, תשמע, יש לך בעיה. יש לך בעיה, באמת, באמת, זה שהמצב בבית הוא ככה. זה שיש כזאת, זה, כן? או ההורים הולכים להתגרש, או ההורים רבים, או אפילו אחד ההורים חולה באיזה מחלה לא עלינו, וילד באותו מועקה רגשית קשה של מישהו מאוד מאוד חולה בבית. אז יש לך כבר את הבעיה הזאת. אז מה, אתה צריך עכשיו עוד בעיה? המוטיבציה שלו צריכה להיות, המוטיבציה הטיפולית, צריכה לבוא ממקום, הנה יש לך בעיה, בוא תישאר רק עם הבעיה הזאת. בוא, אל תיכנס לעוד בעיה. ובדרך כלל הבעיות האלה גוררות את הבעיה הבאה, והן גוררות את, את הבעיה הבאה. זה תמיד ככה. זה תמיד ככה ש... אתה רואה גם בהלכה. אתה רואה בהלכה ש... חולה שיש בו סכנה, אז אסור לחבות לו את האור אם הוא לא רוצה, או להדליק לו את האור אם הוא צריך בשבת, אפילו מותר לחלל שבת, להדליק לו את האור בשבת, או יולדת, אז מותר לבעלה לנסוע איתה לבית חולים בשבת, למרות שהוא לא מיילד, והוא לא יודע לעזור, והוא לא מבין שום דבר בלידה, ומה הבעל עושה כשהוא נוסע עם אשתו ללידה? הוא לא עושה כלום. הוא לא במקצוע, והוא לא מבין בזה, וזה לא התחום שלו ולא כלום. אבל מה כן הוא עושה? בדיוק. מה זה מיישב דעתה? מה פירוש המילים מיישב דעתה? המילים מיישב דעתה, זה עוזר לה להדחיק. זה בדיוק מה שאני מדבר. זאת אומרת, המציאות הזאת שדיברתי, שהיא לא תהיה עכשיו עם פחד, אם חס וחלילה יהיה סיבוך בלידה, אם חס וחלילה יהיה לי ילד תסמון לדאון, או יהיה לי ילד ככה, או ילד ככה, כל הפחדים של יולדת. מה יצא ואיך יהיה ומי יהיה סיבור בלידה, לא יהיה סיבור בלידה. כל הפחדים האלה, כל השאלות האלה, אני נמצא איתה, היא יותר רגועה, אני מיישב דעתה. זה הדחקה. זה בדיוק העניין של הדחקה. וההלכה מכירה בזה עד כדי תועלת שמותר לחלל שבת. עד כדי תועלת שמותר לתת למעוברת ביום כיפור לאכול, אם היא עריכה. זאת אומרת, הנה, אנחנו מגיעים, תראו כמה ההלכה הולכת עם ה... עם ה זאת אומרת, הנושא של הדחקה הוא לא המצאה של פסיכולוגים. הוא דבר שיסודו בתורה, יסודו בהלכה. ההלכה כן מכירה בזה שאדם שיש לו מצוקה קשה, אנחנו יכולים לעזור לו להדחיק את המצוקה, אנחנו יכולים לעזור לו להרגיע אותו, ובצורה כזאת הוא יוצא מהבעיה שלו, הוא יוצא מהקושי שלו. זה המציאות. ואנחנו צריכים להיות ערניים. ערניים למצוקה של ילד. אני דיברתי על ילד שהמצוקה שלו זה מהבית. מחלה, או גירושין, או מריבות, או דברים כאלה. לפעמים המצוקות הן בכלל ממקום אחר. ממקום אחר שאני לא יודע אותם ואין לי דרך לדעת אותם. לפעמים המצוקות הן בכלל ממקום אחר שאני לא יודע אותם ואין לי שום דרך לדעת אותם. אבל אם אני רואה אצל הילד את המצב שההתנהגות פתאום נהפכה לחוסר ריכוז, לא לחשוב שקרה לו משהו במוח, אלא לחשוב שקרה לו משהו ברגש. לחשוב שיש לו פגיעה רגשית, וצריכים, אם יכולים לחשוף את זה, בסדר. אם הילד לא מסוגל לחשוף לנו את זה, אז בכל זאת לעבוד איתו על הטכניקה של ההדחקה, למרות שאנחנו לא תמיד יכולים להגיע לחשיפה של העניין. אבל מוכרחים, אם תופסים את זה בדקה הנכונה ובזמן הנכון ומטפלים בזה נכון, הילד ניצל מהרבה צרות, מהרבה תסבוכות, זאת אומרת, חלק גדול מהנושרים זה ילדים שהיו במצוקה ולא עלו על זה בזמן, ואז הם נפלו למצוקה יותר גדולה, ואז הם הסתבכו, ואז הם... זה חלק גדול מהנושרים, זה התופעה הזאת של של המצוקה שלא זוהתה בזמן ולא טופלה בזמן ולא היה לפני שנתיים אחד הבחורים הטובים בחברון, ממש מהטובים, ממשפחה מאוד טובה, שהיה לו חברוסה בבוקר משנה ברורה לפני התפילה, והוא בבוקר בא ולומד עם החברוסה מרבע לשבע, בכלל בחברון כמה באים לתפילה. הוא לא רק שהיה בא לתפילה, היה מגיע רבע שעה לפני התפילה. אני אומר, אם החברוסה למד משנה ברורה מרבע לשבע עד שבע, בשבע התפלל, גמר להתפלל, השאיר את התפילין בחדר, את הכובע בחליפה, והלך ותוך דקה נהיה חילוני. ככה, נשר ב... עוד בבוקר עוד למד משנה ברורה לפני התפילה והתפלל שחריס באולם, ואחרי זה הוא קם והלך. מתברר שהוא שנתיים סחב מצוקה רגשית, בדיוק. הילד סחב שנתיים מצוקה רגשית שאף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע, לא ההורים שלו, ולא החברי חדר שלו. אף אחד לא ידע שהילד הזה סוחב שנתיים מצוקה רגשית. צריך לדעת, אם אנחנו לא עולים על דברים בזמן, אז הנה, פתאום מקבלים כזה פיצוץ. אבל אם עולים על זה בזמן, אז יכולים להציל ולהינצל. תודה רבה.